לחשוף את הספורט, לתת את התקווה הזאת לאנשים שבבתי חולים היום ורוצים, שאנחנו רוצים שהם ישתקמו ויחזרו לחיים, אז אנחנו עושים כל מיני פעילויות, פוגש אותם, זה עוד מאוד מאוד טרי, מאוד מוקדם, אני יודע שבשנה הראשונה שאני הפצעתי, לא הייתי, גם אם מישהו היה מדבר איתי על זה, אתה לא שם. לוקח קצת זמן לאבק לשקוע, ושהבן אדם יבין שהוא צריך לקחת כמה החלטות חשובות בחיים שלו, איך, איך החיים שלו ייראו מהיום. טוקס פודקאסטים.
שלום לצופים ולמאזינים, אנחנו לקראת השלבים המכריעים בכדורסל כיסאות גלגלים, לפני גמר גביע, לפני משחק אליפות המדינה. מולי נמצא האורח אלון דוראון, מאמן קרישי חדרה, בית הלוחם חיפה, תקן אותי.
אז נעים מאוד. אז כן, מאמן בית הלוחם חיפה, שנה שעברה שחקן ומאמן בקרישי חדרה, השנה עשינו איזשהו שינוי שאנחנו העלינו עוד קבוצה לליגה, אז הלכתי לחזק אותה, זאת הקבוצה של חיפה, כשקבוצת קרישי חדרה היא הקבוצה הראשית, וזאת שמתמודדת על כל התארים, עכשיו בסדרת גמר ובמשחק גמר גביע המדינה, מול היריבה בעצם המיתולוגית, ספיבק רמת גן.
אבל רגע, בעבר אני רגיל, אני מנחה את הגמר גביע מדי שנה, אני רגיל להגיד בית הלוחם תל אביב וספיבק רמת גן.
נכון. אז
איך הגיעו בית הלוחם חיפה?
אז הצפנתי לפני שנתיים, ששם הובלתי את הקבוצה בתל אביב, את תותחני תל אביב, שהגענו כמה וכמה שנים רצוף לגמר גביע, אז הכינו בשניים, אחד לפני ואחד אחרי הקורונה. היו גמרים מדהימים, אז בהיכל שלמה. ועברתי צפונה, כי היה שם קבוצה שהייתה על פרפורי גסיסה, ולא יכולתי לראות קבוצה מהפריפריה ליד הבית שלי, שזה יקרה דבר כזה, שלא יהיה לנו שחקנים מהצפון מקום לשחק בו. אז הקמנו קבוצה חדשה בחדרה, מחזקים את בית הלוחם חיפה, בשביל ששני עוגנים בצפון, נקרא שרון וצפונה, לשחקנים ולאנשים שמשתקמים מפציעה, שיהיה להם מקום ובית לשחק בו כדורסל וכיסאות גלגלים. אז הייתה איזושהי, היה מעבר בשביל הרוח, בשביל חיזוק הפריפריה.
ספר לי באמת על כדורסל כיסאות גלגלים. כמה זה שונה מכדורסל רגיל, גם ברמה המנטלית, גם ברמה הפיזית. לי יצא לשחק פעם, יכול להיות שזה הומור שחור או לא, אבל צריך לדעת לחייך. היה פעם משחק של בנגישות, בנמל תל אביב. אז הזמינו אותי ואת שמעון אמסלם, וניר אלון ועוד כמה שחקנים, ואז אמרו, אוקיי, תשבו אתם על כיסאות גלגלים, ואתם שחקים מול נבחרת ישראל. אנחנו כמו נבחרת אומנים כזה. אנחנו מתגלגלים, וזה קשה, זה גם להחזיק כדור, זה גם לכדור, זה גם מתגלגל. ואז אני אומר, יאללה, איזה יבלת יש לי פה. תגיד לי, מטומטם, אנשים פה בלי רגליים, בלי ידיים, אתה מדבר על יבלת?
בדיוק, העניין של פרופורציות.
זהו, פרופורציות, ואני אומר, בוא, איזה מטומטם, אני, מה אני...
לא, זה בסדר, קודם כל, גם אנחנו עברנו הרי את השלב של היבלות כשהתחלנו לשחק.
לא, זהו, אבל זה שונה לגמרי, איך מתמרנים.
תראה, מה ששונה זה, בסוף המטרה היא לשים את הכדור בסל. זה הכדור סל. וכקבוצה לשחק יותר טוב, כי יחידה בשביל להיות יותר טוב יותר טובים מהיחידה שמולך. בסוף זו אותה מטרה, בגלל זה הספורט הוא אותו ספורט. הדרך שבה זה קורה, זה דרך שונה. אנחנו נעים ושולטים בכדור עם הפלג גוף העליון, יש פה המון המון שליטה בידיים, בתנות הקטנות של הידיים, וכמובן, הדבר הכי קשה בכדורסל שלנו, זה האיזון בין המון כוח בתנועה, לבין רגישות שבזריקה. כשבכדורסל על הרגליים, התנועה היא על הרגליים, אתה לא מתעייף עם הפלג גוף העליון, לכן הזריקה שלך היא תמיד טריה. צאנו לא, צאנו אחרי, ברבע השלישי והרביעי, העומס, הכושר שלה, שכל הזמן אתה נע על המגרש, ואתה צריך גם לזרוק ברגישות ולקלוע את השלשה, לקלוע את הלאפ, לקלוע את העונשין. שם מתחיל, פה בעצם ההבדל הרבה פעמים הכי משמעותי בין שני סוגי הכדורסל. מאוד מאתגר, הוא מאוד קשה, אבל כמו כל ספורט, אחרי שאתה עובר את הקושי, הכיף וההנאה הם חבויים מעבר להרי החושך, אני אומר, השנתיים הראשונות קשות, אחרי זה המון המון הנאה.
ספר על המרקם הקבוצתי שלכם.
אז
שחקנים ששיחקו בעבר כדורסל,
חלקם, חלקם, חלקם נפצעו גם בגיל צעיר, יש לנו את דותן מישר שהוא מאמן הקבוצה של הקרישים, והוא אחד מהשחקנים הוותיקים והבכירים בארץ ובנבחרת לשעבר, הוא עושה גם בחול, והוא נפצע בתאונה בזמן פעילות מבצעית של השייטת. אז הוא לוחם שייטת שנפצע, איבד את הרגל שלו. יש שחקנים שנפצעו בתאונות דרכים. יש את עידו מימון, שהוא אחד הקרישים הבכירים, הוא נפצע בפיגוע פעולות איבה, בפיגוע דריסה, ביהודה שם, ליד ירושלים. כל אחד הגיע מרקע אחר. אני נפצעתי בעצמי בגיל 15 בתאונה עם הסעית, שדרסה להתקף הרגל. אז כל אחד מגיע מרקע אחר, וכולנו בעצם אחרי תקופת השיקום הרפואית, מגיעים לאיזשהו שלב בחיים של מה קורה מעכשיו. עכשיו, אפשר להחליט לא לעשות ספורט, אז כי הגוף כואב או כי יש מגבלה, אז אני אלך אולי לאקדמיה, אולי אלמד, אולי אעבוד באיזו עבודה משרדית. אבל אלה שלא ויתרו לעצמם על הספורט, בדרך כלל מצאו את הכדורסל, כי זה הספורט הכי פופולרי לאנשים עם מגבלה. ודרך הכדורסל הזה אתה מבין שהשיקום של החיים שלך הוא רק התחיל. כי דרך הכדורסל אתה צובר ביטחון, ואתה מתחזק פיזית ומנטלית. אתה פוגש אנשים שיש להם בעצם יכולת הזדהות וגם השראה, במיוחד כשאתה מתחיל.
יש לכל אחד סיפור חיים מטורף.
בדיוק, ואתה רואה איך אנשים השתקמו, אחרי אחד שנפצע לפני 20 שנה ואיפה הוא היום, אחרי שנפצע לפני 5 שנים ואיפה הוא היום, ואתה יכול להבין שהדרך שלך יכולה להיות דומה. והשיקום דרך הכדורסל והספורט הפרלימפי הוא דרך מדהימה, שאני ממליץ מאוד באורך התקופה לכל החיילים וכל אנשים שנפצעו, בין אם זה בשביל אוקטובר ובין אם אחרי, לנסות, לתת לעצמם את ההזדמנות להשתקם דרך ספורט פרלימפי, לאו דווקא כדורסל.
יצא לך באמת להכיר
משתקמים?
אנשים חדשים ומשתקמים.
יצא לי, כן.
שנפגעו בשבעה לאוקטובר.
אני מסתובב בבתי חולים, הרבה בצפון, בחיפה, בבני ציון, אבל גם בשיבא הייתי כמה פעמים. אנחנו עושים גם פעילויות עם הוועד הפרלימפי וההתאחדות בשביל לנסות לחשוף את הספורט, לתת את התקווה הזאת לאנשים שבבתי חולים היום ורוצים, שאנחנו רוצים שהם ישתקמו ויחזרו לחיים, אז אנחנו עושים כל מיני פעילויות, פוגש אותם, זה עוד מאוד מאוד טרי, מאוד מוקדם, אני יודע שבשנה הראשונה שאני הפצעתי, לא הייתי, גם אם מישהו מדבר איתי, אז אתה לא שם. לוקח קצת זמן לאבק לשקוע, ושהבן אדם יבין שהוא צריך לקחת כמה החלטות חשובות בחיים שלו, איך החיים שלו ייראו מהיום. וברגע שהיום הזה מגיע, הרגעים האלה של אוקיי, מי אני מעכשיו, מה אני עושה, ואיך אני מתקדם בחיים שלי, שם ספורט הפרלימפי יכול מאוד לעזור, ואם דרך פה נגיע לעוד חשיפה, ונצליח לגרום לעוד אנשים להגיע לאולם הכדורסל, להגיע לבתי הלוחם, או למועדוני ספורט אחרים, ולעשות את הצעד הראשון בכיוון הזה של ספורט פרלימפי, מעבר לזה שמשפחת הספורט הפרלימפי תרוויח ספורטאים, האנשים האלה הרוויחו המון, המשפחות שלהם, הקהילות שלהם, ופה אולי הרווח האמיתי שלנו כמדינה, אם אלה ישתקמו והתחזקו ויתעצמו, אנחנו נרוויח מאוד לדעתי במדינה שלנו.
אנשים לא מדברים, אבל באולימפיאדה הפרלימפית...
משחקים הפרלימפיים.
משחקים הפרלימפיים, סליחה. אנחנו קוצרים לא מעט מדליות מדי 4 שנים.
יש הרבה הצלחות. לאור ההתמקצעות של העולם בתחום הזה, שרואים את זה הרבה יותר כספורט וגם קצת פחות כשיקום, כי זה מתחיל כשיקום ואז יש פה עניין של התמקצעות לתחרותיות גבוהה מאוד, אז לאור התמקצעות של העולם, אנחנו מצליחים, אבל לא כמו שהיינו בעבר, כשהכל היה שיקומי. היום צריך להשקיע המון, והוועד הפרלימפי ההתאחדות מאוד משקיעים בספורטאי העילית, כן, שני הגופים יחד, גם בליגות המקומיות, גם בספורטאים האלה שהם ספורטאי הקצה, הם משקיעים בהם המון תחרויות, מלגות ודברים, והתחרות היא קשה. אנחנו למשל בכדורסל, מאז 2008, לא הצלחנו להגיע למשחקים הפרלימפיים בכדורסל, זירה מאוד מאוד קשה, אנחנו צריכים להיות בין 4 הטובות באירופה, אז אנחנו בין 7-10...
איך זה הולך באמת?
אליפות אירופה, 12 דרג א', 12 נבחרות הטובות באירופה, מתחרות על 4 מקומות למשל במשחקים הפרלימפיים שהיו למשל בפריז, באליפות לפני שנה. סיימנו מקום 9, כאילו אנחנו נעים, אנחנו לא בטופ 6, אנחנו באיפשהו ב-4 של אחרי ה-6 הראשונות, ולא פשוט לפרוץ את התקרה הזאת, צריך להשקיע המון, להתאמן המון, בשביל זה צריך גם להתפרנס מזה בכבוד, שלא, אתה יודע, ששחקנים מיוחד בסיאם לא יעשו עוד דברים, כי אין להם פרנסה הביתה, אז... זה בעצם המדרגה משיקום למקצועות.
כמה באמת המדינה עוזרת ברמה הכלכלית?
אין ליגה מקצוענית בארץ, אנשים לא מרוויחים מזה, זאת אומרת, שחקן ליגה, הוא מקבל אולי החזר נסיעות, אבל אתה יודע, משקיע 3-4-5 אימונים בשבוע, אתה יודע, בטח אם יש לו משפחה, ילדים, זה לא פשוט, אז זאת לא יכולה להיות העבודה שלו. אז לכן הוא צריך למצוא פרנסה אחרת, ואז אולי הוא צריך בשביל זה להוריד אימונים. בנבחרת אנחנו כן מקבלים מלגות, אבל זה מלגות שיותר מחזירות על הזמן והנסיעות. שוב, אין מישהו שמתפרנס מהספורט הזה בארץ. ולזה לשחקים בחול. כמה נשחקתי שנתיים באירופה, יש עכשיו כמה וכמה ליגיונרים.
עשהאל שבו, שי ברביבאי.
שני שחקנים משחקים בספרד, קבוצה שאני שחקתי בעבר, בוידוליד. אז יש שחקנים, בשביל להתמקצע הם הולכים לשם. וזה גם מה ש... זה טוב, אבל מצד שני, יש פה המון שחקנים שמאוד מאוד טובים. אבל לא יכולים לעשות את הצעד הזה, אתה יודע, זה לעקור את הבית, לעשות החלטה מאוד מאוד לא פשוטה, בחיים שלך, במיוחד אנשים שגם עם אישה וילדים, וצריך לקחת עוד אנשים בחשבון. אם היה לנו היום 30-40 שחקנים שהיו מקצוענים בספורט, אני בטוח שגם משחקים הפרלימפיים בלוס אנג'לס, היינו מגיעים אליהם. אם נצליח לעשות את המהלך הזה, ואפילו עם אנשים שנפצעו עכשיו, במחרבות ברזל, אז וואו, זה אין שיקום, אין בעצם סיפור של תקומה גדול מזה לטעמי. מישהו שנפצע בעזה ב-2024 ומייצג אותנו במשחקים הפרלימפיים בלוס אנג'לס 2028, לדעתי זאת תקומה מדהימה.
ציינת מקודם שאתה מגיע לבתי חולים, לבקר פצועים. אתה זוכר איזה סיפור שחקוק לך חזק מאוד בראש, שהדהד אותך, ואז דרכך אולי הבאת איזה משהו, איזה סוג של חיזוק מנטלי כלשהו?
הביקור בשיבה היה מאוד עוצמתי. אני הייתי שם גם יחד עם אחים, עם ארגון שככה שעות, לא משנה הארגון, אבל הסתובבתי שם עם כיסא הגלגלים שלי, של הכדורסל. ביום יום שלי המגבלה שלי היא קטיעה, ואני הולך, אבל בבית החולים גם מילה שזה מרחקים גדולים של מסדרות, אז היה לי יותר נוח וגם נוח לי עם סובב עם הכדורסל, עם הכיסא שלי. זה מה שאני מייצג בעצם, את הספורט, אז הסתובבתי שם, ואני רואה את המבטים של אנשים, הם רואים כיסא כדורסל, שהוא כיסא שונה לחלוטין מכיסא בית החולים שהם מכירים.
אלכסון כזה.
הגלגלים בזווית, התמרון, ואני מתמרן שם בין המיטות ובין האנשים, ואני רואה שהעיניים שלהם כזה, וואו, מה קורה? והוא עם כדור, ואתה יודע, ונראה חזק, ולא נראה מישהו שיהיה... והסקרנות, הניצוץ שנדלק להם בעיניים, קודם כל זה היה מאוד חשוב, פגשתי שם חבר'ה מדהימים, גם כתועים, גם כאלה שהם רסיסים ומשתקמים, ואתה רואה את המשפחות שעוטפות אותם. האמת שאני התרגשתי והתחזקתי מזה הרבה יותר, אני חושב, מהם. נתתי להם את הניצוץ שאולי, אתה יודע, זה יהיה אצלם גם בעוד כמה שנים, אז הרווחתי, והספורט הרוויח. אני זוכר כמה סיפורים, אני לא יודע ככה כמה אני רוצה לפרט את זה, כי בסופו של דבר זה מתנהלים מאוד פרטיים ואישיים.
מבחינת הפרט, בוודאי.
אבל אני זוכר שאני יצאתי מהיום הזה בביקור מאוד מאוד מחוזק בעצמי. באתי לחזק ויצאתי מחוזק, אז זה היה ממש ככה שם.
כשמדברים על דרגות קושי, בכדורסל כיסאות גלגלים, אני אשמח שתעשה סדר לי ולשאר הצופים והמאזינים. איך זה הולך? איך חמישייה נקבעת במגרש? על פי ניקוד כלשהו?
נכון, אז כל שחקן שמגיע לספורט הזה ויש לו מגבלה מינימלית, כמו שקוראים לזה מינימום דיסביליטי, מקבל ניקוד. ניקוד בעצם נותן לך את האפשרות להיות מדורג בתוך מה שקורה על המגרש. על המגרש חמישה שחקנים, כמובן כדורסל. חמישה שחקנים שסך הניקוד שלהם הוא 14.5 נקודות. אני למשל מדורג בספקטרום העליון של הניקוד, 4.5 נקודות, מהניקויות היותר, מהניקויות היותר קלות. זאת אומרת, יש לי קטיעה, הכתובים הם בין 4.5 ל-3.5 בדרך כלל, תלוי או גובה הקטיעה, והחבר'ה שמשותקים הם מנוקדים בדרך כלל מ-3 עד 1. עכשיו, כשאתה צריך שיהיה לך 14.5 ביחד על המגרש, אז צריך, למשל, 4.5, 4, 3, 2, 1. ואז כל מיני...
אני רוצה להגיד שמי שממש פצוע קשה...
מנוקד 1.
1 עד 3?
אחד יותר קשה, ושלוש הוא נגיד שיתוק שהוא כזה על האגן, יש כאלה שמשותקים ממש.
איך מחשבים את זה? מאמן אמור לחשב את הדבר?
לא, אז מאמן לא מחשב קודם כל את הניקוד.
אתה עושה אבל חילוף בין שחקנים?
כן.
נו.
אז קודם כל מנקדים נותנים ניקוד. ניקוד הוא for life. אלא אם כן יש החמרה במצב, אבל ניקוד הוא הניקוד שלך. עכשיו, כמאמן גם, אני גם בא למשחק, אתה יודע, אני לא מסתכל על פר בן אדם, יש לי הרכבים. ששניים, שלושה הרכבים, שאני יודע שאני עובד או עם הרכב א', או עם ב', או עם ג',
ואם אני עושה חילוף, חלילה לא יודע, פתאום יצא, לא מרגיש טוב, עבר...
ארבע עבירות, רבע רביעי.
ארבע, חמש עבירות.
רבע שלישי.
מה אתה עושה? אז אם... אתה צריך שבחמישייה יהיו 14.5 נקודות?
נכון. אסור לי לחרוג, זה פאול טכני. מהניקוד הזה. אז אני, אם נגיד שחקן הארבע שלי, הסנטר שלי, דותן מי שער, הסנטר של הקרישים, עם ארבע עבירות רבע שלישי, אז אני מחליף או בשחקן של ארבע עבירות, או מחליף אותו בשחקן של שתיים, בשחקן של אחד וארבע וחצי. שעדיין אני אשאר מתחת...
אתה חישוב כל הזמן.
כן, למרות שאתה יודע, לאורך העונה אתה כבר יודע, יש לך חילופים שאתה כבר יודע מה קורה עם, או שאתה עובר להרכב אחר שוב, שהוא הרכב חילופי שלך. לא באמת מתחיל לעשות מתמטיקה בריבוע באמצע משחק, אלא יש לך איזה שהם...
בקרוסל המודרני פה בישראל זה חוק הרוסי.
נכון, אז זה דומה לחוק הרוסי. נכון.
ישראלי אחד חייב להיות על המגרש, בעבר הוא שניים.
נכון.
אז כאילו, אתה מבין, אתה צריך לחשב ולעשות חילוף, בכדי לא לקבל עבירה טכנית.
נכון. אז אתה, שוב, מכירות עם הקבוצה, אז כבר יודעים בערך מה החילופים הרלוונטיים שרוצים, נגיד, להחליף שחקן, ואתה יודע, גם תמיד אפשר לקחת טיימאוט, ושנייה להתאפס רגע עם איזה משהו דקות האחרונות, ואתה רוצה, לא רוצה לעשות איזה טעות. אבל אתה יודע, זה לא באמת שזה מפתיע אותנו. זה הספורט שלנו, כמו שבפוטבול יש לך את העניינים, כל ספורט יש לו את הניואנסים הקטנים שלו. זה הניואנסים הקטנים שלנו, שניקוד, זה פחות משנה לצופה הניטרלי מהבית. כי בסוף הם רואים, באים, ואני ממליץ גם לאנשים שיבואו לראות את גמר הגביע, שאולי תכף ממש נדייק על מה בדיוק יהיה בו, שמי שרואה בערוץ הספורט או בא למגרש, זה המלצה לבוא לראות את זה בלייב, לא צריך להסתכל בדיוק על הניקוד, לראות, לא לראות גם את כיסאות הגלגלים, לראות את השחקנים ומה הם עושים על המגרש. זה ההמלצה שלי למי שרוצה לראות את גמר הגביע וליהנות מהספורט. לא לראות את הכיסאות הגלגלים, כיסאות הגלגלים זה רק ה... זה כמו להסתכל, לראות אוקי כך ולהסתכל על הסקטים של החליקים.
אנחנו אנשים, אתה יודע, מטבע האדם שרואה משהו חדש, זה מאוד בוהה.
נכון.
ולא מבין מה זה, הוא לא מסתכל על הכדורסל, הוא מסתכל על משהו שונה.
נכון.
קשה מאוד לנו לקבל קצת שונה. אתה יודע, אנחנו מאוד מתמקדים ומאוד...
זה בולט גם.
מתבלטים על הדבר הזה שבונה, מישהו מכדרר עם כיסאות גלגלים. אני לא מסתכל על המשחק עצמו, אני אומר, איך עושה את זה? למה זה קרה לו? איך זה קרה לו? איך הוא עושה את המצב הזה? עכשיו, נכון. ילדים באים לראות את המשחק, והם מגיעים לא מעט ילדים.
נכון.
והם נחשפים לזה פעם ראשונה. סתם, אני רוצה להביא את הילדים שלי. אתה יודע, יהיו הרבה שאלות.
רוב הסיכויים שפגשתי את הילדים שלך אולי באיזה הרצאה בבית ספר, כי אני גם עושה הרבה הרצאות, ובעצם מנגיש להם את הספורט הזה בצורה הרבה יותר אישית מלראות משחק מרחוק ולא להכיר אף אחד.
עדיין, הילדים שלי עדיין קטנים לזה, אבל
בסדר. אז יכול להיות. הילדים שלי גם באים ומשחקים איתי את הספורט הזה באימונים, והם מכירים את הספורט, למרות שאין לאף אחד מהם מגבלה, וחזור שהוא גם לא תהיה, אבל זה... נכון שזה שונה, אבל כמו שבפוטבול, אני לא אסתכל, אתה יודע, על הקסדות או באוקי כך, אני אסתכל רק על הסקטים, זה לא מה שהספורטאי מביא. מה שהוא מביא זה הפעולות שלו, היכולות שלו, הדברים שהוא עושה, בינם קלה שלשה, תוך כדי גלגול, תוך כדי פאול, אז הוא קלה את זה, זה לא הכיסא עשה את זה. נכון.
זה המיומנות.
אז רבע ראשון אני אומר, חייב, תסתכלו על הכיסאות, תהיו איך הם עושים את זה, אבל בשאר המשחק תנסו לראות מהלכים קבוצתיים, מסירות מטורפות, סלים שהם נראים בלתי אפשריים על הגנה, ידיים, וכל זה שהספורטאים, שוב, הם השתקמו מפציעות קשות, והם עשו דרך מאוד ארוכה בשביל להיות הספורטאים הכי טובים שהם יכולים. זה משהו שצריך להיות לנגד הנכה, או לנגד, כאילו, הצופים, שהם רואים את הספורט הזה. לחשוב גם על הדרך שהוא עשה מבית חולים, שהחיים שלו היו נראים לו עבודים, והיום לגמר גביע המדינה, ואולי גם שחקן נבחרת לייצג את המדינה בחול. אז זה דרך עצומה, המון תעצומות נפש. ועל זה אנשים צריכים לחשוב.
אתם חברים ביניכם, כאילו שחקנים בין אגודות שונות?
כן, גם, כן, גם חברים, גם בנבחרת, אתה יודע, יש לנו מכל, שאנחנו ביחד. כן, היריבות היא לא כמו בספורט, ככה, כי גם כי, אתה יודע, אין את הכספים, אין את כל האוהדים והאולטרס, זה לא שם. יש יריבויות, בטח שכספורטאי אתה חייב להיות... אבל יש הקיצות ויש את הטרשטוק וכל מיני דברים שקורים, אבל זה לא בגדר של לא לוחצים ידיים, אולי אפילו בהזדמנות יושבים לבירה או לקפה או לדבר ופה שם. אז זה לא עד כדי כך, אבל כמובן שיש יריבויות בין תל אביב ורמת גן המון שנים, עכשיו בינינו הקרישים שהם אלופים.
בוא נדבר באמת על הגמר גביע, אתה יודע, אתה זורק לי...
הגמר גביע, אז השנה שעברה הקרישים לקחנו אליפות, למרות שזו הייתה השנה הראשונה שהקמנו את הקבוצה בחדרה.
מאחד מאחד.
והפסדנו בגמר.
אבל יש לך אליפות אחד מאחד כאילו?
אליפות עם הקרישים אחד מאחד, וגביה הפסדנו במותחן לבית אוכם תל אביב. השנה הגענו שוב, הקרישים הגיעו, למרות שאני לא חלק מהם, כי עברתי מה שאמרתי לבית אוכם חיפה לימן אותם, אז הקרישים הגיעו נגד רמת גן. רמת גן התחזקו בשני שחקנים ליגיונרים שחזרו לארץ, מחול, מאיטליה, עמית ויגודה ואיברהים באו, שחקו שנה שעברה באיטליה, חזרו לשורות ספיבק, מחזקים אותה מאוד, יחד עם המאמן עם ליאור ועוד שחקנים הרבה שנים שם. קבוצה מאוד מאוד טובה, מאוד צעירה, מאוד מאומנת. לעומת הגודל והניסיון של הקרישים, יש עכשיו שני תארים על הכף. מחר מתחילה סדרת הפלייאוף, שלישי, חמישי, משחקים 1-2, וביום ראשון גמר גביע גם בין שתי הקבוצות. זאת אומרת, יש פה סדרה ומשחק בתוך סדרה, שני תארים בעשרה ימים. קבוצה שתהיה יותר חזקה מנטלית ותעבוד יותר נכון.
איך מתכוננים למשחק הזה אתה כ...
עם אחד מצוות המאמנים בעצם. האמת שזה כל משחק לגופו. אי אפשר להסתכל רחוק. הגמר גביע נראה לי כמו חודש, למרות שהוא רק ביום ראשון. קודם כל יש מחר משחק ברמת גן, משחק חוץ, קשה, שאם ניקח אותו צעד קדימה לאליפות. לא רואים את הגמר עדיין, הגביע. ברגע שהסתיים המשחק השני, ביום חמישי, רואים את הגמר, סוף שבוע להתכונן אליו. זה שידור חי, אצלנו זה די נדיר, שידור חי, יש משחק אחד בשנה, יהיה המון קהל, יהיה אווירה אחרת שאנחנו פחות מתורגלים אליה בספורט שלנו, כי הוא ספורט יותר נישתי. גמר גביע הוא חגיגה גדולה לספורט, בלי קשר למי מנצחת, אני מקווה שיהיה משחק טוב, אני בטוח שיהיה משחק טוב, שהצופים ייהנו, שהקהל בבית ייהנה, ושזה בעיקר ייתן השראה למשתקמים באשר הם, שאולי בטעות שימו את הערוץ הזה, או אולי לא בטעות, שימו את הערוץ הזה בטלוויזיה, ויראו ויגידו, וואו, אנחנו יכולים להיות הם בעוד כמה שנים, אם נעשה כמה החלטות נכונות בחיים שלנו. אני מאוד מקווה שזה יקרה. המשחק הולך להיות מעולה, הוא ביום ראשון, ב6:30 בערוץ הספורט. המשחק יתקיים בהרצליה, אולם היובל. אז אני ממליץ מאוד למי שגר במרכז ורוצה לחוות חוויה, אין פה עלות, לבוא ולראות ולעודד, ויש לערוץ הספורט למי שלא יכול להגיע.
רגע שלך כשחקן ששבר אותך, לא שבר אותך, אבל ממש רגש אותך. זכית אולי בתואר, פתאום תראו את הילדים, את האישה. ספר לי באמת משהו שהוא באמת, נגיד שבר, אבל רגש אותך מאוד.
תמונת הפרופיל שלי בפייסבוק, זו תמונה אחרי הגביע הראשון שזכיתי כמאמן ושחקן. זכיתי בו גם בשחקן המצטיין, ושני הבנים שלי היו,
באו על... זה היה בכלל שלמה, אם אני לא טועה.
זה היה בכלל שלמה, 2019, זה היה משחק מאוד מרגש, היינו גם האנדרדוג, אז השחייה הייתה, וואו, אף אחד לא כאילו לא חשב בכלל שננצח את ספיבק באותם ימים, שהם היו באמת הכי חזקים, אבל עשינו משחק מטורף, וניצחנו, ואני זוכר את שני הבנים שלי קופצים עליי, אחרי כל העמולה של הגביע והענפה, וכאילו הרגשתי שכאילו הם הגביע, כאילו הם, העובדה שהם רואים, ראו, הצליחו לראות את אבא, שלהם, משחק, ועושה את הדבר שהוא הכי אוהב, ועושה את זה טוב, ונהנה, וכל הקבוצה זוכה, וכולם שמחים, החיבוק שלהם, באותה רגע שניהם על הכיסא שלי, היה אחד הרגעים הכי מרגשים, וזה היה גביע אמיתי, מבחינתי ההשראה להם, השראה לדור הבא, שזה היום אני עושה את הספורט, אני ממשיך לשחק.
ההרצאות שאתה מעביר, מי הקהל שלך?
אני מרצה בכל הארץ, לילדים מכיתה ד' ועד י' ב', גם הרצאה אישית וגם הרצאה קבוצתית. להרצאה קוראים גלגל הצלה. אני אספר בעצם איך אני קיבלתי גלגל הצלה בדמות הספורט הפרלימפי, בדמות הכדורסל, איך זה נתן לי את הדרך להגשים את עצמי כספורטאי וכבן אדם. מספר להם על הדרך וגם נותן להם לשחק, ויש לי איתי עוד כיסא והם משחקים, ואנחנו שואלים שאלות. פתאום שואלים, בן אדם מגבלה, שאלו שאלות. מספר להם על עצמי, הם חווים את הספורט, הם מעודדים, הם השחקנים משחקים על כיסא ובלעדיו. אני מאתגר את השחקן הכי טוב בשכבה, אחד על אחד, הוא על הרגליים, אני על כיסא, משחקים. מדברים כדורסל, מדברים מגבלה, מדברים על הכל. ואני נותן להם, אני חושב, גם השראה, גם דוגמה, גם תובנות חשובות. ואני חושב שזה עוזר לתקן קצת את הזווית, את זווית המחשבה, הרגישות לאחר על הספורט הפרלימפי. יוצא לי לעשות 150 הרצאות בשנה. מאופקים ועד נהריה. כן, בזכות עמותה שנקראת עמותת עדי, תוכנית תיקון עולם, תוכנית חינוכית לשיפור וחיזוק המודעות לאנשים מגבלה. ואני בא כספורטאי פרלימפי ומשנה לאנשים את איך הם חושבים על בן אדם עם מגבלה. פשוט יוצאים, עכשיו באתי מהרצאה, שעה מפה, לפני שעה בעוד השרון, 150 תלמידים שלא חושבים אותו דבר, על אנשים מגבלה מלפני.
שואלים אותך, יצא לשמוע שאלה כמו, אתה זוכר את הפציעה הראשונה, איך את הפציעה הגדולה שלך, ששינתה את החיים שלך?
בטח, שואלים אותי.
אתה נכנס לזה גם?
אני מספר להם הכל, כולל הזמן בבית חולים, כולל הרגעים שקטו לי את הכף רגל, כולל מה חשבתי אחרי זה, כולל הייאוש שליווה אותי, כי חשבתי שהכדורסל, הדבר שאני הכי אוהב, כבר לא יהיה חלק מהחיים שלי. ספר להם הכל, פתוח לגמרי, והשאלות מדהימות, והילדים, אם נוצץ בעיניים סקרנים, וזאת בעצם החוויה, אני רוצה שזאת תהיה החוויה הראשונה שלהם, מבין המגבלה, כי כל החיים אחר כך, יהיו, לא יבואו מתוך, וואי, איזה מסכן, הוא, יש לו לא, הם לא יחשבו את זה בכלל. זה פשוט לא יהיה, וואי, מעניין מה הוא עושה, למרות שיש לו, מעניין כאילו, איזה דברים יש לו בחיים, למרות שיש לו מגבלה, או מה הוא עושה מחוץ לדבר הזה. זה הסקרנות הזאת, היא משהו שנכנס להם לתודעה, ואני מאמין שמלווה אותם במשך החיים.
איך התגובה, אתה מגיע למקום חדש, שהוא לא, לא השכונה, אולי מגיע למקום זר.
נגיד אופקים, הייתי ליד אז על
שפש. לא, בסדר, אני לא רוצה לציין, אני בא מירוחם. אתה מגיע, אבל אנשים רואים אותך, ופתאום, איך התגובות? ישר על ההתחלה.
ישר על ההתחלה, אני רואה את
לא ילדים, אבל.
ההורים, המורים.
ההורים, כן.
הרבה מסתכלים על הכיסא, כמו שאמרנו, הדבר השונה, החריג הבולט, אבל אין לי בעיה עם זה, כאילו, קודם כל זה בסדר, זה טבעי.
קודם כל זה חלק מהחיים שלך.
חלק מהחיים שלי. אחר כך הם מתפלים, וואי, הוא עומד. נכון, זה הכיסא ספורט שלי, איתו אני עושה ספורט ומגישים את עצמי ספורטיבית, אבל ביום שלי אני הולך, יש לי קטיעה, כמו הרבה חבר'ה אצלנו בכדורסל. הולכים, או בסופר, והולכים, עושים את הילדים מהגנים, מהבית ספר, הולכים, חיים את החיים שלנו בדרך שבה אנחנו יכולים. וספורט אנחנו עושים על כיסא, כמו שגולש בים, אז הוא לא יכול לגלוש בלי גלשן. אז הכלי שלו זה גלשן, הכלי שלי זה כיסא כדורסל. איך הם מגיבים? זה שלהם. איך הם, אם הם עושים משהו ככה, משנים את עצמם, עושים איזושהי התפתחות תודעתית לפעם באה שהם יפגשו משום מגבלה, הם יתייחסו אחרת, זה אני מאמין שהם עושים, וזה מה שחשוב לי בעצם. הדבר הפנימי הזה שגורם להם לחשוב טיפה אחרת, לגשת טיפה אחרת לבן אדם מגבלה, זה לא פשוט לשנות מודעות, אבל אני מבחינתי, זה חשוב לי, אני אוהב את זה, אני עושה את זה, זה חושף אנשים לספורט בצורה נעימה ורגישה, ומכבדת, ואני מאוד מאוד שמח שיש לי את הזכות לתת תיקון עולם קטן לילדים בארץ, אז אני
שמח. לפני שנה זכה ב-MVP במשחק מרגביה, בן רייס.
נכון.
עכשיו,
נכון.
בן רייס, אחרי את הקריירה שלו ככדורסלן לנבחרת ישראל, נכון. ולהרצליה וחולון,
נכון.
והכדורסלן מבטיח עד שפציעה חוזרת וחוזרת וחוזרת, איזה 4 פציעות עם הנוטה ברגל, גרמנו לפרישה, ואז הוא החליט, אוקיי.
הוא אוהב את הכדורסל.
הפעולה הפוכה, זהו. אני אוהב את הכדורסל, אז אני נשאר עם הכדור, אבל
במקום לרוץ,
במקום לרוץ, אני מתגלגל.
בדומה למה שקרה לי, אז אני הפסדתי בגיל 5, לא הספקתי להגיע לרמות האלה ככדורסלן על הרגליים, אז אני באותה מידה שלא הסכמתי לוותר על החלום של להיות כדורסלן. וגם בן, בדיוק באותה, הוא הרגיש שהגוף שלו, הפלא גוף התחתון שלו, הברכיים, הריצועות, כבר לא יכולות לשאת בעומסים האלה. עבר לשחק כדורסל כיסאות גלגלים. הוא למשל, דיברנו על הניקוד, אין לו ניקוד מינימלי לשחק בנבחרת, לייצג את המדינה שלנו בחול. הוא כן יכול לשחק בליגת העל, כמו עוד
אבל לא בנבחרת?
שחקנים, לא, כמו עוד שחקנים שיש בליגה. יש שחקנים בליגה.
מה הניקוד שלו?
הוא גם מוקד כמוני, 4.5, כי מבחינת תפקוד על המגרש, אין באמת הבדל גדול ביני, קטוע, כף רגל לבינו,
שהברך שלו תפוקה. אתה יכול להציג את המדינה והוא לא, למה?
כי בניקוד הזה, אז צריך, כי בסוף, זה ספורט לאנשים עם מגבלה. אז עם כל אחד שיש לו איזושהי רצועה בברך, או איזה מיניסקוס, ופה ושם, ולא יכולים לאפשר...
כן.
כי בסוף הם עדיין יכולים לעשות את כל הפעולות היומיומיות שלו. אוקיי, אז הוא לא ישחק ב-NBA, אבל הוא עדיין, אתה יודע, יכול לשחק כדורסל על הרגליים, או ספורט אחר, טניס, whatever. אז בשביל לתת לאנשים בסוף שיש להם את המגבלה, ובאמת אין להם את היכולת לעשות את הדברים האלה של הספורט האולימפי או הספורט הרגיל, בשביל זה, זה מונע בעצם כניסה של המון המון אנשים ש... אתה יודע, המגבלה היא קלה, או היא שולית, לכן בן בעצם הוא על התפר, אם הוא יכול להיות שאם הייתה לו מגבלה קצת יותר קשה, הוא כן היה מצליח לעבור ניקוד, אבל הוא לא, אבל הוא שחקן ליגה, זכה בגביע, הוא שחקן מדהים, והכיף לנו שהוא איתנו בליגה. השנה הוא לא בגמר בתל אביב, והם לא הצליחו, הם הפסידו לקרישים בחצי הגמר, ואני מאמין שהוא יהיה במגרש, ויהיה כיף לראות אותו שם.
כמובן. שילוב של נשים וגברים ביחד.
אז זה הספורט היחידי.
זהו.
שבו
נשים... בכל העולם קורה?
כן, בכדורסל הפרלימפי.
מורן סמואל,
השגרירה שלנו, כן, השגרירה וגם החותרת הפרלימפית, היא גם בכדורסל, יותר בחתירה בשנים האחרונות.
כן, אבל עדיין הכדורסל זכית ממנה, כי היא התחילה
בכדורסל. וגם זכית, גם יצא לה זכות לשחק איתה, וזכינו בכמה וכמה תארים ביחד, מורן מדהימה, ואני מאחל לה גם בהצלחה במשחקים הפרלימפיים, זה כנראה האחרונים שלה.
אי אפשר לדעת,
נכון, היא תחתור כל עוד היא תוכל. אז אצלנו בספורט, נשים משחקות יחד עם הגברים. הם כן, דיברנו על הניקוד, אז נשים, בגלל ששוב, הם משחקות עם גברים, ויש פה את העניין, אתה יודע, ההבדלים של כוח, בטח בספורט שלנו, מקבלות עדיפות כמו אפליה מתקנת, 1.5 פחות, נגיד מורן, היא 2.5 נקודות בשיטת הניקוד שדיברנו, באמצע, 2.5, היא בעצם תשחק כנקודה על המגרש. אז זה נותן לה אפליה מתקנת, ליכולת לשחק, עכשיו לא כולן בתחבת חלל, טובות כמו מורן, זה נותן להם את האפשרות לשחק, כמו שחקנים שנה ראשונה, שנייה, שאתה יודע, דוחפים אותם לליגה, כי או כהם ישראלים, או כהם שחקנים צעירים, רוקיז וכזה, כי יש להם חוזה טוב, אז אנחנו רוצים שאנשים ישחקו, ובדרך הניקוד הזה, לאחרונה קיבלתי בעצם את המינוי של להיות מאמן נבחרת הנשים הבא, עכשיו בעצם, ואין נבחרת כזאת. אז אולי אני אנצל את הבמה הזאת. בעצם אני רוצה עכשיו לאסוף 12 שחקניות. יש שחקניות, אני רוצה לאסוף אותן לאולם אחד, בשעה, לעשות, תתחיל
יש גיל נבחרת.
לנבחרת לא. יש נבחרות צעירות, אבל אין לנו מספיק את הכמות של אנשים שמשחקות.
אוקיי, בליגת העל יש גיל מינימלי?
יש לנו נבחרת עתודה לגברים.
לא נבחרת, אני מדבר על הליגה עצמה.
גיל מינימלי? לא. אני אחד השחקנים הטובים בתותחנים בקבוצה שלי שזכינו, אז הוא התחיל בין 15. זה בערך הגיל שמתחילים. בספיבק מתחילים גם לפעמים יותר מוקדם בליגות לא תחרותיות.
השילוב בליגה הבוגרת.
אתה חייב להיות פשוט חזק. בדרך כלל מעל גיל 13 לפני זה, זה נחמד, אבל זה לא ממש, אתה יכול ממש לדחוף כיסא ולהתנהל בזה, אבל מגיל 13, שהגוף גדל, ש-14, אתה יכול לשחק.
כמה נשים אגב משחקות בליגה?
יש שחקנית ממש ממש טובה, משחקת בספיבק, ברמת גן. קוראים לה מרי, היא שחקנית הכי ישראלית הכי טובה היום. ויש שחקנית בקרישים, שקוראים לה מיכל, היא צעירה, היא בת 17. בעצם זה, קרב הנשים בגמר יהיה ביניהן, אבל יש עוד... יש כשש, שבע, שמונה נשים שמשחקות בליגת העל, בכל מיני קבוצות. יש גם, יש עוד, שאני מאמין בספורט פרלימפי אחר, שאולי היצירת נבחרת אולי תמשוך אותם דווקא לכדורסל, מטניס או מחתירה או מבדמינגטון, ותקווה ליצור נבחרת נשים שאולי תגיע לאליפות אירופה, ואולי למשחקים פרלימפיים. מפה, אם מישהו מכיר, מישהי שנפצעה מהשביל אוקטובר, ובכלל... ומישהי שיש לה מגבלה והייתה רוצה לנסות את דרכה בכדורסל, אני אשמח שיצרו איתי קשר בהתאחדות או מבד.
אז יש אנשים טובים גם בהתאחדות הספורט הנכים, יש את ניסים ספורטס ואבי אורן.
נכון, שעובדים קשה בשביל
שיש. ורינה וכל הצוות שם ונימור, וכן, אנשים מדהימים.
ספורט מדהים, שמשך אליו אנשים מיוחדים.
כן, זה גם אנשים, אנשים מיוחדים שם, שזה... אנשים מעוררי השראה גם. בפן הניהולי, בפן המקצועי. אלון דורון, מאמן, צוות אחד מצוות האימון של קרישי חדרה.
נכון. וגם קפטן נבחרת ישראל.
וגם קפטן נבחרת ישראל.
לא גם, זה חתיכת, אני לא יודע כמה זה עוד יקרה.
אבל אתה הייתה לקרוב לקראת המשחקים הקרובים כמאמן.
נכון, נכון, נכון. זה הדבר הכי חשוב.
לקראת כבר גביע. ספירו קמת גן נגד קרישי חדרה. היה לי נעונג.
גם לי.
שמוע, להזין.
תודה, ונתראה בגמר. ונראות
אותך, ונתראה בגמר.
נתראה בגמר, הפעם לא כשחקן וכרוז וכל הכבוד שאתה מביא לנו, אלא אני מאמן על הקווים, ואתה תהיה שם, ואני אשמח שתהיה חגיגה של ספדוסל, שייתן השראה ודוגמה לאיך אנשים יכולים להשתקם, למרות מגבלות קשות ונכויות לא פשוטות, לכל עם ישראל, ובמיוחד לאנשים שמשתקמים ועוברים עכשיו פציעה קשה. אז אמן ותקומה לעם ישראל.
תקומה, שיהיה בשורות טובות.
שהחטופים יחזרו, ושכולם
יהיה לנו קצת נחת ושלווה. שנחזור לשגרת חיים שאנחנו רוצים ומייחלים, ושנדע להם שפויים יותר.
תודה.
אלון דורון, תודה.
תודה רבה.